אנחנו בעזרת השם בהפטרה של השבוע, שזה נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם. ההפטרה הזאת זה בעצם ההפטרה הראשונה משבע דנחמתה, שב דנחמתה, שבע פרשיות של נחמה, זה בישעיהו, פרק מם, פסוק א', נחמו נחמו עמי. אחרי כל מה שקראנו בשלושת השבועות הקודמים, את התלתה בפורנותה, שלושה פרשיות של פורנות, עכשיו יש שבע שבועות של נחמה, קוראים את הנחמה. מה שקורה בדרך כלל זה שאנשים מיד יצאים לבין הזמן. זאת אומרת, את הפורנות חווים. את זה קוראים ונשמתים מהעניין ומתחברים ושומעים הרבה שיחות גם בעניין. אבל כשזה מגיע לדבר לנחמה אז בורחים. זה כמו אחד שאתה יודע, במרור הוא נמצא אחר כך בלילה סדר, הוא בשולחן עורך הוא בורח. כן, הסיפור הידוע של רבי נחמן. רבי נחמן היה מספר שהיה פעם מישהו, היה שתי יהודים, יהודי וגוי, שתי קבצנים. היו מסתובבים ביחד, ממקום למקום, ישנים יחד בהקדש, כל עיר יהודית היה הקדש, שהיו כולם, כל העניים היו ישנים שם בהכנסת אורחים, והוא היה ככה מסתובב, שתיים ביחד מסתובבים. מגיעה שנה אחת, מגיעה ערב פסח, והיהודי מספר לגוי שתשמע, הולך להגיע לילה ששם יש אוכל כמו שצריך. יש אוכל כמו שצריך. איתו, שבועיים לפני כן אתם מסתובבים, ואנשים זורקים ונותנים ובלגן ושופים, אבל בלילה הזה יהיה כיף, בלילה הזה יהיה מסוים, תבוא איתי, אומר, אבל אני לא יודע מה, יש מנהגים, יש דברים, אפשר, אני לא יודע את ההלכות, אני לא יודע כלום. היהודי אמר לגוי, אל תדאג, יהיה בסדר, אתה תבוא, תזרום עם כולם, יהיה בסדר. מגיע לי לסדר, הוא מגיע את אלו בית כנסת, בית כנסת, מחלקים את כולם למשפחות, משפחות, כל אחד משפחה, כל אחד, כל קבצן במשפחה אחרת, ואז הקבצן היהודי משפחה אחת, והקבצן הגוי משפחה שנייה. ותוך כדי שהם מתפזרים כל אחד באזור אחר, כל אחד בבית אחר, נשים שם את הסעודה. מה קורה? הגוי הזה מגיע, והוא בטוח, סעודה, הולכים לאכול. ואז הוא רואה שמוגעים כוס, ואז שותים, ואז זה הוא מכיר מכל השבת, וכל השבתות שמתארח את היהודים. אבל אחר כך הולכים לדבר, ומדברים ומדברים, ואז אוכלים עוד קצת רכות, איפה בכלל בכמות פחות מכזית, ואז עוד פעם מוגעים עוד כוס, ואז מדברים ומדברים 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 שעתיים, זה לא נגמר הסיפור של דיבורים האלה, ואחרי שכל הדיבורים האלה נגמרים, אז מביאים לשולחן מצות. טוב, עכשיו שזה המעדן האוכל, לא התלהב מדי הרבה מהמצות. ואז מביאים את המרור, אחרי, ככה, כמו שצריך, והוא מביא והוא בטוח שזה המעדן שכולם דיברו עליו על עכשיו. אז הוא לוקח את אחרי, מכניס לפה ואוכל, וזה שורף לו, כמו שחין אחרי אמיתי באירופה צריך לשרוף, הוא תופס את הרגליים, מקלל את כל היהודים ובורח. בורח, בורח, הוא לא נמצא שם בכלל. מגיע לאקדש, שוכב שם, כועס, מקלל. לא עובר שעתיים, החבר היהודי, הקבצן היהודי, מגיע, כולו מדושן עונג, בקושי זז, אחרי כזאת סעודה, בלי הסדר, והוא רואה את החבר שלו הגוי, שוכב שם ומקלל, שאולה, מה קרה? הוא מספר לו את כל הסיפור, ראיתי, ודיברו, 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 ולא גמרו, ובסוף נתנו לי לאכול את החרין הזה ששרף לי את המוח. ואז ברכת, הגעת כבר עד שולחן עורך, את כל הקשיים עברת, עברת את כל התלתה בפורנותה. עכשיו כשמגיע נחמה אתה בורח, עכשיו כשמגיע שולחן עורך אתה בורח, זה דבר שעקרוני בחיים של בן אדם. זה סיפור מסיפורי רבי נחמן שהמסר שלו זה בעצם גמורה, מדרש, המדרש אומר, גמורה, אבא גמור בגימד, אפשר מתחת. הבא להתאר פותחים לו, הבא להתאר מסייעים אותו. הבא להתאר פותחים לו, הבא להתאר מסייעים אותו. משל לאדם שבא למזוג יתרן, נפט, מה אומרים לו? נזוג, כאילו כך, לך כך ולך. פותחים לו, כאילו נותנים לו את האפשרות, אבל הבא להתאר מסייעים אותו. מה זה הבא להתאר מסייעים אותו? בא למזוג שמן הפרסמון, מה אומרים לו? אמתן. שנתבשם אני ואתה. זאת אומרת, בואו נלך ביחד, כאילו הוא מסייע לו. אבל יש פה גם עוד רמז בתוך הסיפור הזה. שאדם בא למזוג יתרן, נכון, אומרים לו, כך, הנה, אז זה סטוחה, כך, לך תיקח נפט. למה כי אם הבנים כל היום למזוג נפט, נכון, אם כל אחד שמגיע לפנות נפט, הוא יעבור בעצמו למזוג לו, אז מה יקרה? יחזור הביתה, יריח ממנו ריח לא טוב, ריח של נפט. אבל כשמגיע לשמן הפרסמון, ההפך, ידבק בו קצת ריח, עוד יותר טוב. אבל זה נקודה שאתה רואה, פותחים לו ומסייעים לו. אבל יש פה עוד נקודה. כשאדם בא למזוג שמן הפרסמון, אומרים לו, אמתן. אומרים לו, אמתן. חכה. עוד לא. יש עוד רגע. דברים רעים באים בקלות. דברים שהם, נס, אתה רוצה יתרן, יאללה, כך. או אתה רוצה השמן הפרסמון, אומרים לו, אמתן, שתתקבל, אבל אמתן. ואת האנטן הזה, זה משהו שצריך ללמוד בחיים. זה הרבה דברים טובים, לא תהיה זמן עד שהם מגיעים, צריך סבלנות לזה. יש פור חמוד עם האדמור מיטוש, היה דבר בקנדה, האדמור מיטוש, ופעם אחת הוא יושב אצלו בחדר בקבלת קהל, הוא היה ידוע כבעל צדקה מאוד גדול, היה מחלק המון כסף, והיה נכנס, חסידים היו מביאים את הפדיונות שלהם, והוא היה מחלק. היה ידוע, השנוררים ידעו שמשתלם לבוא אליו, כי הוא נותן הרבה. יום אחד, תוך כדי שהוא שם מחלק את הכסף, הוא רואה שהגיע איזה אדם עני, שאין לו כסף, והוא מחכה בתור להיכנס, והוא בודק מה יש במגירה, והוא מגלה שנשארו רק כמה שטרות קטנים. לא בשביל השטרות האלה העני הזה הגיע, הוא הגיע בשביל משהו יותר רצים. אבל אין לו במגירה, אין כלום, נגמר לה כסף. אז הוא מסתכל ככה, בודק מה לעשות, ותוך כדי כל פעם שהדלת נפרסת ונסגרת, הוא רואה מה התור מתקדם, זה נגיע. ואז פתאום הוא מזהה, זה אדם עשיר גדול שהגיע. עכשיו, כשהעשיר הוא מגיע, הוא מביא סכום גדול, הוא מביא מעטפה מכובדת. אז האדמור, איתוש, קורא לגבי שלו, ואומר לו, אני רואה עכשיו שזה הגיע, העשיר הגדול הזה הגיע. תגיד לו שיכנס ראשון. הוא נכנס ראשון, נתן את המעטפה שלו, יצא, ואז הגיע התור של העני הזה. העני הזה נכנס, נקבל את המעטפה, כמו שהיא, עם כל הסכום שיש בה, ואז כשהוא מתחיל לצאת, אז הוא כזה מסתפק אם להגיד או לא להגיד. אבל אז הוא מסתובב ואומר לאדמור, עד היום ידעתי שיש פה מקום אחד אמיתי בעולם, שבו לא מכבדים אנשים לפי המאק שלהם. לא יבוא עשיר, אז הוא ייכנס קודם ויבוא זה, אלא כולם עומדים בתור כאחד האדם. היום היה עצוב לי מאוד לראות שגם המקום הזה הוא לא נקי, גם פה העשירים מתכבדים יותר. האדמור מתשלנה לו. הוא שאת רק כן, כאילו, קיבל את הביקורת. אבל כשהוא יצא, האדמור אמר לה, גבי, שראה את כל הפיפור, כן, הוא קלט ביוק מה קורה פה. אמר לו, ואנחנו לא מתנהגים את החמול הקדוש ברוך הוא. אמר, עוד פעמים הקדוש ברוך הוא מעכב אותנו במשהו, נותן למישהו להיכנס לפנינו, שהמטרה היא לא שהוא יהיה לפנינו, המטרה היא שהוא יכין לנו משהו. כל הסיבה שהוא נכנס לפניך זה בשבילך, אבל אנחנו עוד באים בטענה, למה? לא שואל איפה הצדק. טוב, אבל זאת באמת נקודה שיש אמתן. אבל בגלל עכשיו הגענו לשבת נחמו. זה מתחיל לשבת נחמות, ובנחמות יש לנו המון המון מה ללמוד. זה האמת, בפרשיות האלה זה חלק, בכלל, כל העניין של הנחמה והגאולה זה חלק גדול מאוד מהתנך, וזה גם חלק שתופס בעיקרי האמונה. זה הרי חלק מהיסודות שלנו. זה אומנם יוצא בתקופת בין הזמנים, אז לא מדברים על זה. ואחר כך באלול כבר, זה אומנם עדיין בשיב הנחמת, אבל השיחות שמדברים עסוקים בנושא אחר. אבל נראה, לפחות מנסות להיכנס קצת לעניין הזה. יש פה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. מה הפשט בזה? הוא בעצם מפה, עד סוף הספר, כן, זה 66 פרקים, 26 פרקים, בירמיהו שמדברים רק לבואות של נחמה, יש פה מדם גם באמצע הקטע של תפילה, יותר בהמשך, יש פה כמה נבואות, אבל יש, זה נקרא ספר של דברי נחמות. נחמו מי? אתם המביאים, נחמו עמי, ונחמו את עם ישראל, יאמר אלוקיכם. יש בספרים, זה פשט, כן? זה קריאה לנביאים לנחם את עם ישראל. נחמו, נחמו, עמי, אומר אלוקיכם. אבל יש הרבה פירושים שהם קצת אחרים, הם לא רחוקים מהפשט, כן? אבל הם אומרים, נחמו, נחמו, עמי, אומר אלוקיכם. המגיד מדובנה אומר, מה זה הכפלות הזו? נחמו, נחמו. אז המדרש כבר עומד על זה ואומר שיש פה נחמה בקפליים. כמו שעם ישראל לקטה בקפליים, חטאה בקפליים, חטאה ירושלים, לקטה בקבליים, וכך גם אם נתנחמת בקבליים, נחמו נחמו עמי. יש פה איזה נחמה כולה לחזק הדבר, אז לכן זה נאמר בגפול. אבל המגיד מדובנה מסביר ככה, הוא אומר נחמו נחמו, מה הקטע לדברים? הוא אומר משל למה הדבר דומה? שתי אנשים יצאו מהבית, נסעו לארץ רחוקה. אחד, היו לו בעיות בפרנסה, היה צריך כסף, הוא לא הצליח להתפרנס נורמלי בעיר שבה הוא היה גר, אז הוא יצא לארץ רחוקה לנסות שם את המזל שלו, אולי שם במקום אחר הוא יצליח להתפרנס. השני שיצא יחד איתו היה אדם דווקא בפרנסה, לא היה לו בעיה בכלל. פרנסה היה לו ברוך השם, ברווח ובשפע, היה אפילו עשיר. למה הוא יצא מהבית? כי ידע את שלום בית. הוא לא יסתדר עם אשתו. אז במקום לשבת כל אחד, כולם שם יושבת ביחד ולריב, אז הוא יצא לדרך, והוא יבוא, יסתובב, יהיה פה, יהיה שם, נראה, הוא יחזור אחר כך, אולי יעבור קצת זמן, היא תוכל לנשום. אנחנו זוכרים שהיה אחד שהיה, אחד בשנורר היה נוסע לחוץ לארץ. עכשיו, הסיבה שהוא היה נוסע, לא היה בשביל לאסוף כסף, אלא פשוט תרוץ לא להיות בבית. טוב, יום אחד שואלים את אשתו, מתי בעלך מגיע הביתה? הוא עושה, הוא חודש אחד בשנה בבית, רק ניסן. כאילו, כל השנה הוא נוסע, וניסענו בבית, וזהו. אומרים לו, וואו, רק חודש הוא בבית, איך את שורדת? זאת אומרת, חודש זה עובר מהר, מה הבעיה? אבל זה, קיצור, זה טיפוס כזה, שאישה. קיצור, אז הבחור צ'יק נוסע, השתיים יוצאים מהעיר, גם העני הזה וגם זה שיש לו בעיה בשלום בית, הם יוצאים בדרך. ואחרי תקופה, הם שתיים כותבים מכתבים הביתה, ומגיע שליח אחד עם שתי המכתבים. עכשיו, השליח הזה מגיע, מגיע לאשת העשיר ולאשת העני, יש לי מכתבים מבעלה, יש מכתב מבעלה. האישה של העשיר, יש מכתב מבעלי, יופי, איזה יופי, תבואי מחר, תקבלי את זה. אין בעיה, מחר. האישה של העני לא רגועה, היא מגיעה אליו הביתה, אני יכולה לקבל את זה בכל זאת עכשיו, למה היא לא רגועה? אומר המאגד דובנה, למה היא כל כך דחופה לקבל את זה עכשיו? מה ההבדל ביניהם? אשתו של העשיר, גם חשוב לה לקבל מכתב, למה? לדעת שבעלה לא עזב אותה לגמרי. למרות המריבות ביניהם, הוא רק התרחק, הוא עוד שולח מכתב, זה אומר שהוא עוד דוחר אותה, מבחינתו עוד יש איזשהו קשר, אז יופי, מה הוא כתב במכתב? בסדר, עצם זה שהוא שולח מכתב, כבר מעביר את המסר שהוא עדיין קשור. אבל לעומת זאת, אשתו של העני, היא לא מעניין, זה שהוא קשור יודע, הוא היה רוצה להישאר בבית. רק מה הבעיה? אין לו פרנסה. אז מה הוא כתב במכתב? יש פרנסה, אין פרנסה, הוא הצליח להסתדר, מה המצב? הוא מצליח שם, הוא הולך לחזור? הרבה יותר מעניין אותה מה כתוב במכתב עצמו. אבל אנחנו במצב הזה כמו אשת העשיר. ולכן ברגע שעם ישראל יוצא לגלות, והוא לא יודע, מה באמת קורה פה? הקדוש ברוך הוא עצב אותה לגמרי, כמו בעצם הגמרא ביבמות, שהגמרא אומרת שאמר לו האומינה לרבי אליעזר, אמר לו שאלוקיכם גירש אתכם, והוא לא יכול להחזיר אתכם, כמו ש... נו, אשר... לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך ירשום לקחתה להיות לו מאישה אחרי שהוא תמח. פתאום, שילח אותך והוא לא יכול להחזיר אותך. השאלה אם הוא שילח אותנו או לא שילח אותנו. האם זה רק יציאה לדרך רחוקה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, או שזה יציאה לגמרי. נחמו, נחמו עמי, אמר אלוקיכם. הנחמה היא בעצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים להגיד נחמה. זאת אומרת, עצם זה שהגיע מכתב, כבר מעביר את המסר, יש קשר. לא, לא, זה לא גט. זה היה רק דרך רחוקה. נכון, הדרך רחוקה הזאת, איך בדיוק זה יסתדר, מתי הוא חוזר, זה עוד סיפור. אבל עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים לנחם את עם ישראל, זה עצמו נחמה. זה אומר, מה גידידו מה? נחמו, נחמו, עמי אומר אלוקיכם. עצם האמירה של נחמו עמי, יש כבר נחמה לעם ישראל. תודיעו לעם ישראל ששלחתי לנחם אותם. יש בספרי חסידות, הם הולכים לנתיבות שלום, בהרבה, הולכים בכיוון, טוב, זה יותר חסידי בפירוש של הפסוק, נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקיכם, מה הנחמה לעם ישראל? שהקדוש ברוך הוא עדיין מכנה את עצמו אלוקיכם, האלוקים שלכם. זאת אומרת שהוא עדיין מרגיש את הקשר אלינו, וזאת הנחמה הגדולה ביותר. בסופו של דבר, התפיסה של הנחמה, זה, יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בהסתר, זה לא בגלוי, זה עוד יתגלה, אבל יש נחמה. למעשה, הנבואה הזאת עצמה, אם נעיין בה, בעזרת השם, נראה את זה, יש פה דיבור על זה שיש הבטחה לנחמה, ואז נשאלת השאלה, אבל זה לא קורה. זאת אומרת, ברור, הנבואות האלה נאמרו לפני אלפי שנים, והנה, עוד לא ראינו שזה קורה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא רואים את ההתגלות של בנגלה כבוד השם, כל ההבטחות היפות האלה. יש פה הבטחות יפהפיות, יש פה נחמות עתידיות מאוד יפות, אבל איפה זה? לא רואים את זה בפועל. והשאלה הזאת נשאלת תוך כדי ההפטרה הזאת, ועל זה מגיעה התשובה שלא, אז זה לא יהיה בדור הזה, זה יהיה בדור אחר. אבל הדברים קיימים. עצם הידיעה שיש פה הבטחה לנחמה, עצם הידיעה שעדיין הקדוש ברוך הוא מרגיש איך ההוא מינה מראה לרבי יהושע בן לוי. כן, רבי יהושע בן לוי היה, רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, כן? הוא היה זה שהיה מתווכח כל הזמן עם המינים. כן, שעבדה מתקנים, עבדה חוכמתם, מתי שעם ישראל איבד את רבי יהושע בן חנניה, אז גם חוכמת אומות העולם ירדה. הוא היה זה שהיה מסוגל להתווכח איתם. הערה בסוגריים, ראיתי מישהו מציין, אומר רבי יהושע בן חנניה, שהיה כל כך הרבה מתווכח עם כל האפיקורסים, ועם חכמי אתונה, נכון הגמרא בבכורות דף ח', מתווכח עם חכמי התכונה, ומתווכח עם כולם, והוא כזה מוכשר ולהתווכח עם כל הפילוסופים הנוכרים. אתה מצפה שהוא למד בו, לא יודע כמה שנים, נכון? אבל איפה? איך הוא מוגדר, רבי יהושע בן חנניה? אשרי ילדתו. למה אשרי ילדתו? כי מהרגע שהוא נולד, היא שמה אותו בבית מדרש. הוא לא יצא משם. זאת אומרת, מגיל אפס, כמו שהגמרא אומרת, רבי יהושע בן חנניה אומר, שמעתי ואיני יודע לפרש מה שמעתי. זאת אומרת, אילו משהו שהוא שנה אפילו בלי יכולת להבין, רק כזה קטן. אבל שמה, נחרף אצלו בזיכרון. אשרי ילדתו, אמא שלו הכניסה אותו לבית מדרש. דווקא זה, שיש לו את הכוח הזה שהוא אף פעם בחיים לא יצא מהבית מדרש, הוא זה שמתגלה כדעל הכוח לנהל את הדיאלוג מול, את הדיאלוג של ויכוח, דיבייט הזה, מול חכמי התונה ומול כל האלה שלו בחוץ. וזה מעניין. כי, בוא נגיד, לא היינו צופים את מהרגע הראשון, שמי שבא להתבקח עם הפילוסופים, זה דווקא הזה שמעולם שגדל בתוך הבית מדרש, בצורה כל כך קיצונית שהאשרי הולדת. ובכל אופן, רבי יהושע בן חנניה יש לו ויכוח עם המין ההוא. מין מפורס, נוצרי או מה שלא יהיה, והוא אומר, אני רואה שזה נוצרי בדרך כלל, הוא אומר לרבי יהושע בן חנניה, בסימנים הוא מראה לו, העד הרפי מיני, הנה, עם שהקדוש ברוך הוא סובב לכם את הגב. ואז רבי יהושע בן חנניה ענה לו בסימנים, שלח את היד. זאת אומרת, ועדיין ידו נטויה עליהם, זאת אומרת בחגיגה, עדיין ידו נטויה עליהם, זאת אומרת, נכון, סובב את הגב, אבל היד עדיין שלוחה, לשמור עלינו. ואז הסיפור שם בגמרון, שאותו מין לא הבין את התשובה, ואז המלך ציווה להוציא אותו להורג. כי מי שמרמז לבני המלך, והוא לא יודע, הוא פיק בצד הרמזים, הוא לא ראוי. אבל יש פה באמת, המצב שרבי יהושע בן חנניה עונה לו, זה בעצם המצב האמיתי. הקדוש ברוך הוא באמת סובב לנו את הגב, כן? הוא נפרד מאיתנו, הוא מתרחק מאיתנו. ואנוכי אסתר אסתיר פניי, יש מצב של הסתרה. אבל עדיין ידו נטויה עליהם. יש כל הזמן את המצב הזה שהקדוש ברוך הוא עדיין דודי שלח ידו מן אחור. הוא שולח את היד בשביל שיש איזשהו, כן, יש קיר חופף, בקיר יש חור, והוא שולח את ידו מן החור, וככה עדיין ידו נטויה עליהם, יש עדיין קשר ביניהם. טוב, זה בעצם, זאת הנחמה כבר היום, עוד לפני שהיא קורית בפועל, בידיעה שיש נחמה, בידיעה שעדיין יש קשר. טוב, אומר, בואו נחזור לפשט הפסוקים, נחמו נחמו, אני אומר אלוקיכם. אומר לנביאים, תנחמו את עם ישראל. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה. יש פה שתי חלקים. יש פה, כמו שאנחנו יודעים, שתי סוגי גאולה. יש גאולה של בעיתה, ויש גאולה של אחישנה. יש גאולה שיבוא הזמן, העת הרצוי, שהקדוש ברוך הוא קבע, תהיה גאולה בכל מקרה. יכול להיות שיהיו איסורים, יכול להיות שזה לא יהיה הכי קל, התהליך, אבל גאולה תהיה. ביום שהקדוש ברוך הוא קבע, היא תהיה. יש אבל מצב שאנחנו יכולים להקדים את הגאולה, על ידי שאנחנו מתנער מעצמנו מהאפר, כן? כמו התרנגולת שהחפץ חיים היה מדבר עליה, תרנגולת שמלוכלכת באפר. יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת לחכות שהבעל הבית ינקה אותה, ואז מתחיל לנקות, וכל הוא מושך לנוצות, וזה כואב, זה יורד דם. יש אפשרות שנייה, שאתה עמד על הרגליים, תניס בכנפיים, ואופה, היא נקייה. יש אפשרות לנקות את עצמה, וזה בעיתה, והחישנה. אם התהליך יקרה בתהליך הטבעי של העולם, הוא יהיה תהליך ארוך ולא קל, ואם לעומת זאת יהיה בתהליך שהעם ישראל מעצמו יתנער לעשות התהליך הזה, זה יהיה הכי שנה. אומר הנביא, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. דברו על לב ירושלים כי מלאה צבאה, כי הגיע הזמן שלה. מלאה צבאה, התמלא הזמן הקצור. זה אם לא יתקו להיגאל לפניכם, או כי נרצה אבונה, זה אחד מהשתיים, שתי אפשרויות, כי נרצה אבונה, שנרצה אבונה, מתכפר האבונות על ידי תשובה, על ידי זכויות גדולות שעם ישראל יעשה, ואז יהיה, קראו אליה, כי לקחה מיד השם, כפליים בכל חטאותיה, יש אפשרות שעל ידי, כמו שהיה בעצם במצרים, עם ישראל במצרים היום אומרים להיות 400 שנה, היו 210 ויצאו, למה? וכמו שאדם נענש להיות בכלא, ולקבל 10 מלכות כל יום, 10 שנים בכלא, 10 מלכות כל יום. הגיע מפקד הכלא ונותן לו 100 מלכות כל יום. בתוך שנה הוא יוצא. למה? כי הוא קיבל את הסכום המלכות האלה שהיה צריך לקבל. ב-10 שנים הוא קיבל את זה בשנה אחת. אבל בעצם זה גם אפשרות שעם ישראל יוצא מהגלות, כי לקחה מיד השם, כפליים בכל חפותיה, במצרים זה קרה. במצרים הקדוש ברוך הוא כביכול ראה שאם עם ישראל יישארו במצרים יותר זמן, הם ייכנסו למקומות לא טובים, כביכול טובה לדרך לגאולה, לא שהקדוש ברוך הוא מוגבל, כן, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל הנהגת הבורא בעולם בנויה בצורה מסודרת. של יש שכר ויש עונש ויש מערכת מסודרת. כך הנהגת הבורא, זה לא הבורא עצמו, זה הנהגת הבורא בעולם. והנהגת הבורא בעולם, במצרים, זה נהיה מצב שאם ככה הם לא יוכלו לצאת. כי הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה לא תאפשר את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא זירז את השיעבוד שיהיה ביום ובלילה, ושיהיה גברים ונשים, ואת עבודה כפולה, ואז הם יוצאים מוקדם מהזמן. יכול להיות, אומר הנביא, שיהיה מצב כזה גם בגאולה. שהקדוש ברוך הוא יזרז את התהליכים, למרות שזה יהיה עוד יותר כואב, אבל בשביל לגמור את זה בצורה הנכונה, כי לקחה מיד השם כפליי בכל חטאותיה, ולכן מלאה צבא. לכן כבר הגיע הזמן לגאולה, או כנרצה הבנה, שזה תלוי בנו, אם אנחנו נעשה את מה שצריך. כל קורה, הוא שומע כל קורה, כאילו הנביא רואה את הדבר שהוא כאילו כבר הגיע, והוא שומע כל קורה במדבר, פנו דרך השם. במדבר זה בעצם מה הדרך שהייתה כבר בעם ישראל. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה איתם המון המון נפלאות. עכשיו, הנפלאות האלה יחזרו על עצמם, פנו דרך השם, זה דרך שכבר הייתה קיימת, רק היא התמלאה באבנים, התמלאה בדברים לא טובים, צריך לפנות את הדרך, אבל הדרך קיימת. זה מה שהיה מיציאת מצרים. ישרו בערבה מסילה ללוקים. ערבה זה יותר גרוע ממדבר. המדבר רק מקום שומם. ערבה יש שם גם קוצים, יש שם גם דברים שמפריעים. ולכן בערבה צריך ליישר, זאת אומרת, מסילה זה תוללה. לשפוך אפר, לשפוך שכבות של אבנים, וכך מגביהים תוללה, ועליה יוצרים דרך חדשה. במקום שקיים אתה לא יכול פשוט להתחיל ללכת. ליישר דרך, כן? ליצור דרך חדשה תוללה, מסילה ללוקינו. פה יהיה ההתגלות. יש השם והנהגת העולם. אלוקינו זה הקשר איתנו, אלוקים שלנו, אלוקינו. אשר הוא בערבה מסילה ללוקינו, הקדוש ברוך הוא יפלול דרך חדשה, שזה יהיה דרך הגאולה. כן, זה יהיה משהו שאנחנו לא ראינו ניסים כאלה ביציאת מצרים. יהיה ניסים הרבה יותר גדולים, דרך הרבה יותר מיוחדת, שהעולם כולו יתגלה אליו את הקשר שבין אלוקינו אלינו, בצורה הרבה הרבה יותר חזקה. הוא אומר, במצב ההוא של סלילת הדרך, כל גיא יינשא, זאת אומרת, כל גיא, כל עמק, יגבה, וכל הר וגבעה, שהם גבוהים די ומפריעים לדרך, אז הם ישפלו, והיה העקוב, דרך שהיא היום עקומה, תהיה למישור, דרך ישרה, והרחפים לבקעה, היום רחפים שצריך לעלות ולרדת, תהיה בקעה ישרה, הכל יתיישר בדרך, יש פה גם, הסדר הוא לא מדויק, כאילו, בדרך כלל איך זה הולך. קודם כל, ההר וגבעה ישפלו, ורק אחר כך הגיא יינשא, נכון? אתה מפרק את ההר לתוך העמק. אז קודם כל, ההר מושפל, ורק אחר כך הגיא מתנשא, הגיא מתרומם. זה בדרך כלל כשהדברים קורים. אבל פה בפסוק זה הולך ההפך, כי זה יהיה בצורה ניסית. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר. יש תיקוני זוהר שהגאון מבין למעריך בזה, אז זה ממש יותר קבלה, אבל הוא אומר שזה כל גיא נשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה עקוב למישור והרחפים לבקעה, ונגלה כבוד השם, זה א', כך כתוב. אז הוא מבין למסביר, לא שאני יודעים את העומק של הדברים, אבל ככה הוא מסביר, הוא אומר שאות א' בעצם היא אות שמורכבת מכמה אותיות. יש בה אות י' למעלה, ויש בה י' למטה, הפוכה, כן? י' יושבת ככה, יש ככה, והמוס האמצעי, ההלכתוני, הוא בעצם שתי זווים. עוד וב ועוד וב הפוכה. כאילו שתי דברים שעומדים ככה, זה לחתון. אז הוא אומר, כל גיא ינשא, זה האלף מלמטה, שתתרומם. וכל הר וגבעה ישפלו, זה היוד, סליחה, היוד מלמטה תתרומם, כל גיא ינשא. וכל הר וגבעה ישפלו, היוד מלמעלה תתיישר, ואז בעצם הולכים לאותיות נורמליות, מסודרות. והיה העקוב למישור, זה שתי הוובים יתיישרו והרחפים לביטאה, כאילו שתיהם יתיישרו חזרה לעמוד ישר ומסודר, כמו שתי הוובים, לא אחת ישרה, אחת הפוכה, ונגלה כבוד השם. כבוד זה גימטריה למדבט 32, שזה המספר של יוד יוד וווו, זה 32. מה זה אומר? אל תשאל אותי, אז ככה רע. ותקני זוהר, הוא מסביר שם שזה האלף, זה הסוד של הגילוי של האלף, זה הסוד של הגאולה. שהאלף תתיישר. לא הבנתי מה הבעיה של העקומה, ואני לא יודע, אני לא, אני באמת לא מתמצא בנושא, אז ככה הוא מצביע. אין לי מושג איך זה עובד. טוב, בואו נמשיך. נכון, נתיבות ראשית, כן, אני יודע. כן, אבל פה יש עוד יוד. יוד, יוד, וד, וד. זה 37. טוב, בואו, נחזור למה שאני כן מבין, אולי. ונגלה כבוד השם, וראו כל דבר יחדיו, פי השם דיבר. מה יש בפסוק הזה? אומר המלבין, שש דברים שישתנה הניסים של אותו זמן, של הגאולה, מהזמן של היום. דבר ראשון, ונגלה. עד, עד, עד אז, המצב שלנו היום, כשאנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא, זה אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במשכן, זה בענן. הכל נהיה, זה לא רק אמיתי, אלא גם סמלי. ההשגה שלנו, משה ניגש אל הערפל השורשן האלוקים. כל הדרך שלנו להשיג את הקדוש ברוך הוא, להבין את הקדוש ברוך הוא, את הנהגת הקדוש ברוך הוא, הכל זה ענן, ערפל, זה לבושים, זה מסכים, זה מחיצות. לעתיד לבוא, ונגלה, כבוד השם. זה יהיה מגולה. הספקלריה המהירה, זכוכית שקופה. אנחנו נראה, הדברים יהיו גלויים, לא כמו כל המצב של מבריאת העולם עד הגאולה, שהכל זה מטושטש, ערפל וענן, אלא ונגלה. דבר שני, יהיה כבוד השם. עד עכשיו השיגו רק כבוד אלוקים. מה זה כבוד אלוקים? מתוך ההנהגה של העולם והסדר שיש בעולם, מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו רואים סוג של השתקפות של ההנהגה, אבל לא את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אותו אין לנו שום יכולת השגה בכלל. היום, לעתיד לבוא זה יהיה אחרת. כבוד השם זה כבודו מצד עצמו. כמו פסוק, והרא אל אברהם ויצחק ואל יעקב, דקל שקי, שמי השם לא נודעתי להם. מה זה שמי השם לא נודעתי להם? השם של ההתגלות, זה לא ראינו. זאת אומרת, גם האבות הקדושים לא הצליחו לראות את זה, לא ראו את זה. או יהיה, בגאולה יהיה במגלה, ולא בערפול, כבוד השם, כבוד הוויה, לא כבוד אלוקים. עד עכשיו גם לא ראו. רק השיגו, ידעו, אבל לא ראו את זה בעין חושית, במציאות. אבל עכשיו יהיה, וראו, כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון, כן? ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו. עכשיו גם כן זה יהיה וראו כל בשר, גם הבשר בעין, זאת אומרת לא רק כאילו בהבנה בשכל, זאת אומרת יש ראייה שנקראת ראייה בעין השכל. זאת אומרת יש לפעמים שמתוך ברור שכלי אתה מגיע למסקנה ברורה כל כך שזה כמו שראית את זה בעין. אני לא צריך לראות עכשיו שחושך בחוץ, של הדעת שחושך בחוץ. זאת אומרת, אני, כן, ראיתי את זה. ראיתי את בשכל, אבל זה חוזק של ראייה. פה זה יותר מזה. זה לא יהיה רק ראייה כמו שהנביאים לפעמים יכולים לראות דברים בוודאות. אלא יהיה ראייה מוחלטת, ראו כל בשר. זאת אומרת, העין הבשרית תצליח לראות את כבוד השם. וראו כל בשר, זה עוד דבר, עד היום מי ראה את כבוד השם? כבוד אלוקים אפילו? או השיג בערפל את כבוד אלוקים? נביאים, צדיקים מיוחדים, בודדים במהלך הדורות. פה זה לא יהיה ככה. זה יהיה כולם, לא רק השרידים אשר יש שם קורה. כולם, יחדיו. כל בשר יחדיו, כן, כל בשר יחדיו. כולם יראו, עד עכשיו לא ראו כולם גם מדרגה אחת, אלא פה כולם יראו באותה מדרגה, זה יראו כל בשר, זה יראו יחדיו, כן, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. המדרגה של משה הייתה הגשה, המדרגה של הצילים הייתה עלייה, המדרגה של העם פחותה גם מזה, יש כאילו, היה דרגה בגילוי של מעמד הר סיני. אבל עכשיו יראו כל בשר יחדיו. טיפי השם דיבר, הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה, וכולם יראו את זה. ונגלה כבוד השם, בגילוי, כבוד השם הוויה, וראו כל בשר יחדיו. בבשר וכל בשר ויחדיו, כולם בשווה. שזה כי מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים נוספים. כמו שהמיים הם ישרים, כולם רואים, אותו דבר גם פה יהיה. נכון, אולי גם אומרים שבתוך הים יש עומק, כן? יש מקומות שהמיים מחסים על איזה 11 קילומטר, ויש מקומות שמחסים על כמה מילימטרים. אז יש הבדל בתוך המיים לים מחסים. אבל למעשה כולם יקבלו. האם זה יהיה כל אחד לפי הכלים שיש לו, אבל למעשה כולם יקבלו? שמה? והוא יושב בגלל מגן אלב, מראה בצהור ואומר זה אשר כדימו לו. כן, כן, כן. אז יש לנו פה שש דברים שיהיה בגילוי של כבוד השם. בגאולה יש שש הדברים האלה. בנגלה, כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, יביע השם דיבר. טוב, הוא אומר, כל אומר קרא, שהוא שומר את הכל הזה שקורה, כאילו הכל שקרה ואמר, כל קורה במדבר, פנו דרך השם, הנה הגאולה באה, תכינו את המסילה, את הדרך ללוקינו, הולך להיות ניסים, הולך להיות גילויים, ונגלה כבוד השם, הכל הזה יתפתק. למה? עבר דור, עברו שתי דורות, ושום דבר לא קרה. אז הוא שומע קול אחר קורא אליו ואומר, קול אומר קרא. קרא, נו, תמשיך להתנבא על הגאולה. ואמר, מה הקרא? מה יש לי לקרוא? קראתי ושום דבר לא קרה. אמר, אבל כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. אני קראתי מקודם ואמרתי, הקריאה של הנבואה הייתה, פנו דרך השם, הגאולה מוכנה לבוא תכף. כן? והנה, הנה היא באה, אבל תכלס, זה לא בא. למה? הדור חטאו, אנשים חטאו, הדורה ומתו, זהו, לא הגיעה הגאולה. אז הכל שהתנבא על הגאולה, נהיה דומם, משתתק, ולא אומר. לא רואים את המשיח, לא רואים את הגאולה. ואז בא כל אחר ומזרז אותו, תקרא פעם שנית, אל תשתתק. והוא אומר לו, למה אני אקרא? הרי כל הבשר חציר. כל האנשים הם כמו חציר. הוא צומח, הוא ירוק, הוא יפה, לאט לאט הוא מתגבש ונובן. אז כל האנשים ככה, הם לא רואים את הגאולה, הם קמים, מתפדלים, נובלים, וזהו זה. כל הדור מתו, ועוד דורות רבים ייקח להם עד שתבוא הגאולה בפועל. אז למה שאני אקרא כבר עכשיו על הגאולה? זה בעצם השאלה של כל הנבואה, שהוא אומר, כל אומר קרא, ואמר, מה אקרא? אז הוא אומר, יבש חתיר, נבל ציץ, הוא אומר, נכון, בני אדם, אין רוח השם נשבה בו, ואז החתיר מתייבש, והציץ נובל, כזה, זה אדם. חפיר יבש, כציץ נובל, כענן קלה, כרוח נושבת, כמו שאומרים באמת הנתקף, נכון? אבל אומר לו, אכן, אתה צודק, אל תתייאש, אבל חציר העם. העם דומה כמו חציר. אבל יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. נכון, יש מצב של כל הבשר חציר ויבש חציר, ולא, אנשים לא חיים הרבה, ואנשים ימותו, עוד יעברו דורות, וכל חסדו של האדם הוא כציץ השדה, והוא לא נשאר הרבה זמן, אתה לא יכול לבטוח עליו שתהיה גאולה, הנה, הנה, הם יעשו מצוות, והנה זה יהיה בסדר, אבל זה לא יעזור. כי יש פה משהו אחר שהוא יותר חזק מהכל. בוא נסביר את זה יותר, יש פה שאלה מסוימת. השאלה אומרת ככה, תראה, התנבאנו על נבואה בדור הזה, על גאולה. הגאולה לא קרתה. למה? כי הם חוטאים, כי הם לא בסדר. אז מה נבטיח לך שיבוא דור בעתיד שזה יקרה? כמו שזה נראה, דורות רבים יעזרו ולא תהיה גאולה. אז איך אתה מתנבא על גאולה, שהגאולה בעצם מותנית בתנאים שאולי, אולי, לא אפשריים? אז על מה אנחנו מתנבאים? זה כמו, וואי, אני אתן לך, איך אומרים, מתנשק את המרפק, ירום משיח, כל הבדיחות האלה של הילדים, של דברים לא אפשריים, כן? אז אתה אומר, אם כל עם ישראל יהיו באחדות, ירום משיח, יופי, נו, מה, על מי אתה עובד? על מי אתה צוחק? מה, הדבר הזה, כאילו, אם אתה אומר לי נבואה, ואז אני רואה שהגאולה לא באה בכל מקרה, אלא היא תלויה במעשים של אנשים, והדבר הזה לא קורה, זה, בוא נגיד, אין על מי לסמוך, יבש חסיר, נבל פי, כל חסדו כתית, אם הוא עושה חסד, זה גם לא מחזיק, כל הדברים שהוא עושה, כל הבשר חסיר, על מי לסמוך, על מה נעשה, על מה יש לנו להתנבות על גאולה שמותנה במשהו שהוא לא אפשרי. ואז באה התשובה, הוא אומר, נכון, אתה צודק, מצד עם ישראל, זה לא כזה אפשרי, אבל יש משהו יותר חזק מהכל, יש דבר אלוקינו יקום לעולם, הוא חזק והוא קיים, והוא מתמיד לנצח, וזה יקרה. הגאולה תבוא, והיא לא תלויה במעשים שלהם. יש תהליכים שזה כן תלוי, אבל בסופו של דבר, יש, מה שנקרא, לא, בוא נגיד, לא, דדליין, לא, לא, התשורה האחרונה מה שיקרה, גאולה תבוא. דבר אלוקינו יקום לעולם. נכון, יכול להיות שהתהליך יהיה ארוך, יכול להיות שיקח זמן, יכול להיות שהוא לא יקרה כמו שאתה חושב, אבל זה יקרה. ולכן כבר מעכשיו אתה יכול להתנבא על הגאולה, כי העובדה זום הגאולה של תבוא יום אחד היא עובדה קיימת שלא יהיה אפשרות שזה יתבטל. דרך אגב, הנביא ירמיהו מתנבא על זה ואומר, גם אם הקדוש ברוך הוא בשביל זה יצטרך להפוך את השמיים ואת הארץ ולברוא את העולם מחדש, הוא יעשה את זה וההבטחה הזאת לא תתבטל. ההבטחה של הגאולה תקרה בכל מקרה, לא משנה מה יעשו או לא יעשו. בסוף אנחנו יכולים לזרז את זה, אבל פה מגיע המקום של השאלה והתשובה הזאת. אז הוא אומר, כבר מעכשיו, על הר גבוה עלילה מבשרת ציון, כאילו שציון עצמה היא עולה ומבשרת, וגם ירושלים עצמה היא עולה ומבשרת, היא עצמה מרימה בכוח את קולה, ותבשרי, תבשרו, אל תפחדו שאולי זה לא יתקיים, תהיו בטוחים, על הר גבוה עלילה מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי, תגידו את הנבואה הזאת של הגאולה. אל תיראי, אל תפחדו שאולי זה לא יקרה. אל תגמגמו, תגידו את זה בשקט, כאילו, טוב, לא אמרתי, לא הבנת מה שהתכוונתי. לא, תגידו את זה, מכל הכוח. אל תפחדו. אמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם, הדבר הזה קרוב, יבוא יום וזה יגיע. הנה השם אלוקים בחזק יבוא, אל, אין לכם מה לפחד. למה? הנה השם אלוקים בחזק יבוא. אל תפחדי שזה לא יתקיים. כי הקדוש ברוך הוא יש לו את הכוח. יש פעמים, בן אדם מבטיח דברים, ואחר כך אין לו אפשר, תשמע, הבטחתי כי מאוד רציתי לקיים, אבל אין לי. אני לא יכול, אין לי את הכוח לזה. השם אלוקים בחזק יבוא. אין את זה בעיה של כוח. יש לו את כל הכוח לקיים את ההבטחה שלו. דבר נוסף, יש לפעמים שהאדם מבטיח, אבל הוא לא יכול לקיים כי השרים לא מסכימים. כן, המלך מבטיח, הוא אומר בסוף, מה לעשות? כן, בימים האחרונים היה נשיא שהבטיח שהוא יבטל משהו, ולא הצליח לבטח, או עשה סנקציות, או משהו, אז משהו בימים האחרונים, לא רק כפי בדיוק, אבל עוד אחת מההבטחות, הוא מאוד מאוד רוצה, הוא כועס מאוד שהם עושים עכשיו סנקציות שהוא לא רוצה. אבל אין זה לעשות, הוא תלוי גם בבתי מבחרים, בכל מיני גופים אחרים שמכתיבים לו. לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. הוא זרועו, משה לעלו. הוא עצמו שולט. הוא לא תלוי בבתי נבחרים או בכנסת או במישהו שיכול להטיל וטו על ההחלטות שלו. אז לכן אתה יכול לסמוך על ההבטחה שלו. השם אלוקים, יש לו כוח. אין מי שיכול להניע אותו מילה לעשות את זה. הנה, ולפעמים רק מה, יש בן אדם שהוא עושה את זה בשביל לקבל שכר. אז ברגע שהוא קולט שהוא לא יקבל שכר, אז הוא פורש. הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אם יש שכרו איתו. את השכר שהוא רוצה, יש לו כבר. אין לו משהו שהוא צריך אותנו, רגע, חשבת שתעזרו, אז תגנוע, בסוף אתם לא משלמים, אז לא שווה. ויש עוד דבר, לפעמים של אדם חושב שהוא יעשה את זה, אבל כשזה מגיע בפועל, הוא אומר, וואו, לא לזה התכוונתי. הקדוש ברוך הוא גם מצב כזה, לא יכול להיות. ופעולתו לפניו. כשהוא יצטרך לעשות משהו, זה כמו שהוא כבר עשה. הוא יודע בדיוק את כל התנאים שיהיו בשטח בזמן שהדברים האלה יקרו. ולכן, אצל הקדוש ברוך הוא, אין לנו מה לפחד, שההבטחה שהוא יבטיח לא תקיים, לא תתקיים. ולכן אומר הנביא, למרות שאנחנו עוד לא רואים שהגאולה הגיעה, תעלו על הר גבוה, תעלו מבשרת ירושלים, תרימי בכוח קולך, הרימי אל תיראי, תגידו שהגאולה בו תבוא, תשמחו על הקדוש ברוך הוא, ועל הכוח, אין שימנע ממנו. הוא לא מצפה פה לאיזה שכר, והוא יודע מה התנאים שיהיו, ובכל זאת הוא אומר שיהיה הגאולה, ודבר אלוקינו יקום לעולם. והדרך שתהיה, היא אומרת, כרואה עדרו יראה, כמו רואה שרואה את העדר שלו. אם רואה עדר של אחרים, אז לפעמים, יאללה, זהו, כמו שבאנו רכב של הזכרה, כן? אז הוא יכול לתחון אותו קצת, אבל כשזה הרכב שלו, אז הוא מתנהג קצת אחרת. אז כשהרואה רואה את העדר של עצמו, אז הוא מתנהג בעדינות. כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבס תלעים, אם יש תלה קטן, שקשה לו ללכת. אז הרואה מניף אותו ושם אותו בזרוע, בזרועו יקבץ תלעים, ובחיקו איתה, ככה הוא נושא אותם. עלות ינהל, עלות זה צון מיניקות, הוא מנהל אותם לפי הקצב שלהם, לפי איך שהם צריכים הכל בחמלה. הדרך של הגאולה בסופו של דבר תהיה בדרך של רואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלעים, ובחיקו איתה, עלות ינהל, ינהל אותנו על מי מנוחות בדיוק בצורה שאנחנו צריכים. ופה אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק שהמלבים יש לו פה מהלך יפה, אבל נעבור את הפסוקים ככה. הטובה הפרה, הוא בעצם בא ואומר, תראו את הכוח של הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם בא ואומר לעם ישראל, תסלחו על הקדוש ברוך הוא ותראו, מי מדד בשעולו מים? בצעד שלו, כאילו, מי מדד את המים? בשמיים, כל השמיים שאתם רואים בזרת, כן. כאילו, בכלום הוא עשה את זה. לכל בשליש, ומדד בשליש, בסוג מידה שנקראת שליש, הפרה הארץ. נשקל בפלס הרים וגבעות במוזיים, הוא בנה את כל העולם בקורה הכי מסוכננת והכי מדויקת שיש. מי תיקן את רוח השם? מי שם את רוח הקודש בפי הנביאים? ואיש עצתו יודיענו. ומי האיש שיכול לבוא ליעץ את הקדוש ברוך הוא שהוא טעה במשהו, צריך לתקן. את מי נועץ ויבינהו? את מי, מה, הוא תיעץ משמע גויים? מה לעשות או מה לא לעשות? וילמדהו באורח משפט. והילמדהו דעת ודרך תבונות ידיינו, מי יכול לבוא לתת עיצות בדרכים הקדוש ברוך הוא מה לעשות? הם גויים, כל הגויים בעולם, כל האומות הם כמרום לגלית, כמו טיפה שנוספת מהדלית. אומר בעצם כך, זום אאוט, גוגלר, איך זה נקרא, ונסתכל על כל כדור הארץ. כל האומות בעולם, כמה הם פושבים? כמו טיפה שנוספת מהדלית של המים. ואם אתה מסתכל עוד יותר רחוק, אז הוא כשחק מוזניים עכשיו, כמו שיש על מוזניים, יש לבואים שחק, וקצת מתכת. פירורים קטנטנים כאלה, שאבקת מתכת שנופלת. חשך כמוזניים נחשבו, בשביל הקדוש ברוך הוא, כך, מהצורה שהוא רואה את העולם, אין פה משהו רציני שצריך לקחת אותו בחשבון. אין איים כדף גיטול, כל האיים, כל הדגויים, כל הדברים, הוא כמו שנייה הוא לוקח אותם. מה הם יעשו? ויבואו, יפייסו אותו, יביאו קורבנות, ואז הוא נשמע בכל הגויים, ולבנון אין די בער וחייתו אין די עולה. גם אם יצרפו את כל הצעה לבנון, ויקריבו את כל החיות, הם לא יביאו כלום לקדוש ברוך הוא, אם צדקת מה תיתן לו, תביא קורבנות מה אתה נותן לו. כל הגויים כעין נגדו, מאפס בתור נחשבו לו, ואל מי תדמיין אל, ומה דמות הערכו לו, איך אתם יכולים להשוות אותו למשהו, לעסוק לו איזה סוג של דמות, כלומר מה, פסלים, פסם נצח הרש, וצורף בזהב ירקנו, קודם לו ציפוי של זהב מבחוץ, ורתוקות כסף צורף, מחבר אותו, המסוכן תרומה, בן אדם שמכין מעט, לא ירכב, יבחר, חרש חכם, יבק שלו, לוקח נגר חכם, להכין פסל לא ימות. טוב, אני רואה שממש הזמן קצר נצטרך לסיים פה, אבל זה בעצם, הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, הוא מנהל את כל העולם, זה היה סוף ההפטרה, מנהל את כל העולם, הוא יודע כל מה שקורה בעולם, וכשהוא מבטיח את ההבטחה הזאת, הרימי, אל תיראי, הדברים האלה יקרו, ודבר אלוקינו יקום לעולם, שנצטרך לראות את זה בעיניים, ברוב, ונגלה כבוד השם. אביך נראה מהקשה, אם הוא רצה לקדוש ברוך הוא, ולפגש לו בעולם, תראו מצוין, שנמרד, אני חופש למען, תראה, גיל, תראו, ויאדיר.